שלום לכולם, אנחנו עומדים בראש חודש מנחם האב בתפילה לנחמה גדולה לראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן. הנושא שלנו היום הוא רפואה לאומית. זה נשמע ככה בומבסטי, אנחנו נעשה את הדברים בפשטות מתוך הפרשה. פרשת דברים, חומש דברים, והתורה, משה רבנו פותח את חומש דברים, מקור א', דברים פרק א', אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מה עד עכשיו? הוא לא דיבר אל כל ישראל. מה זה אלה הדברים אשר דיבר משה? אל כל ישראל. אל כל ישראל, בסדר? וכל הדרך לא, רק עכשיו אל כל ישראל. עכשיו יש עוד מקום אחד בתורה שמוזכר אל כל ישראל גם כן, בדברים למד א', במצוות הקהל. מה זה מצוות הקהל? ויצב משה אותם למור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. כל פעם בשנה השמינית אחרי שנת שמיטה, במוצאי חג ראשון של חג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. הקהל את, שימו לב מה כתוב פה, תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל, נגד כל ישראל באוזניהם, הקהל את העם האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בשעריך, ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו להיראה את השם אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. גם פה מוזכרת ארץ ישראל, ובעצם למעשה אנחנו מוצאים פה גם תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל. ויש פה תיאור של הקל את כל העם, האנשים, הנשים, הטף, גרך אשר בשעריך, וזה תיאור כביכול כל ישראל. מה בא משה רבנו למד אותנו כאן בפתיח הזה של חומש דברים? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מה העניין בא אל כל ישראל הזה? ולמה במצוות הקהל זו המצווה השנייה שבה אנחנו מוצאים עוד פעם אל כל ישראל? השאלה מתחזקת כשאנחנו רואים מה בעצם היו קוראים נגד כל ישראל במעמד הקהל. אז בואו נראה ביחד במקור ב' סוטה מ-א' עמוד ב', אומרת המשנה, פרשת המלך כיצד? כלומר, מי שהיה קורא נגד כל ישראל זהו המלך. בהקהל את העם, המלך היה עומד וקורא נגד כל ישראל. ואז השאלה ששואלת המשנה, מה בדיוק היו קוראים בפרשת המלך? מוצא יום טוב הראשון של חג וכו', עושים לו למלך בימה של עץ בעזרה, והוא יושב עליה. היו עושים בימה מיוחדת של עץ, והמלך היה יושב בעזרה. חזן הכנסת נוטל ספר תורה, נותנה לראש הכנסת, ראש הכנסת נותנה לסגן, הסגן נותנה לכהן גדול, וכהן גדול נותן את הספר תורה למלך. והמלך עומד ומקבל, עומד ומקבל את הספר תורה, וקורא יוסף, אבל כשהוא קורא בתורה הוא קורא בישיבה. אגריפס המלך, תכף נראה מי זה אגריפס, מה הסיפור שלו, עמד, ורק נזכיר כעת כדי שנבין את הסיפור, הוא היה מזרעו של הורדוס, כלומר היה לו ייחוס מפוקפק שלכאורה פוסל אותו למלוכה. אגריפס המלך עמד וקיבל, וקרא עומד לא ישב. למה? מלכי בית דוד יושבים בעזרה, ואגריפס המלך לא יכול לשבת. אז הוא קרא עומד, ושיבחו חכמים. וכשהגיע בפרשה שקוראים את פרשת מינוי המלך, כשהגיע ל לא תוכל לתת עליך איש נוכרי, שבעצם מזה לומדים שהוא פסול למלוכה, זלגו עיניו דמעות, תחיל אגריפס לבכות. אמרו לו, אומרים לו שם חכמי ישראל שעומדים לידו, אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה, ותכף נבין את העומק של המשפט הזה. וקורא, עכשיו, מה הוא קורא המלך? מתחילת אלה הדברים. כלומר, שני מקומות מופיע כל ישראל. אחד, בחומש דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. שתיים, במה שקורא המלך במעמד הקהל, מוצאי שנת שמיטה, בחג הסוכות. ומה הוא קורא? הוא קורא את חומש דברים, ובאמת בפרשת הקהל של המלך נאמר נגד כל ישראל. כלומר, שני המקומות קשורים לחומש דברים, כי גם הקהל שנאמר בו כל ישראל, גם שם מדובר על זה שהמלך קורא בחומש דברים. ומה הוא קורא בדיוק בחומש דברים? אומרת המשנה, וקורא מתחילת אלה הדברים עד שמע, ואת פרשת שמע, והיה עם שמוע, עשר תעשר את עניין של מעשרות, כי תחלה לעשר, ופרשת המלך וברכות וכללות. מסביר רש"י, אגריפס מלך ישראל היה מזרעו של הורדוס, והוא שנחרב בית המקדש בימיו. מעניין שרש"י רואה לנכון לציין שבית המקדש נחרב בימיו של אגריפס. שהיה מלך שהיה אסור למנות אותו, הוא היה מזרעו של הורדוס, בכלל היה עבד, לא היה מישראל, למרות שאימו של אגריפס כן הייתה מישראל, כן? אבל הוא לא ראוי למלוכה, כי אביו מזרעו של הורדוס. ממשיך רש"י ומסביר, זלגו עיניו דמעות, שהמקרא הזה, מקרב אחיך לא תוכל לשים עליך איש נוכרי, המקרא הזה פוסלו מן המלכות, וקורא, ממשיך רש"י ומסביר לנו את למה קורה דווקא מחומש דברים את החלקים האלה, וקורא מתחילת אלה הדברים עד שמה שבבה את חנן, שמה למה, בגלל שזה קבלת מלכות שמי, והיה עם שמוע קבלת עול מצוות, וכן ברכות וכללות שבחומש דברים, בכתבו, קבלת בריתות של תורה, הוא משמיע לרבים עשר תעשר וכי תחלה לעשר מפני שהוא זמן אסיס, זה סוכות, ומתנות עניים והפרשת תרומות ומעשרות, אז זה מענייני דיומא, גם את זה משמיע. מכל מקום, אנחנו רואים בו שמע כי קבלת מלכות שמיים, והיה עם שמוע קבלת עול מצוות, ברכות וכללות, קבלת בריתות של תורה, ומעשרות כי זה התקופה, כי זה הזמן. אבל רגע, ומדברים, אלה הדברים עד שמע, מה העניין בלקרוא את פרשת דברים? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. מה העניין המיוחד בזה? מה יש כאן שהמלך קורא את זה, ודווקא כאן נאמר הביטוי כל ישראל, חומש דברים נפתח אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, ופרשת והקהל, מצוות הקהל, שבה המלך קורא מחומש דברים נגד כל ישראל. אלה שתי המקומות שנאמר כל ישראל, והשאלה היא למה? מה העניין המיוחד פה באמירת כל ישראל? עכשיו, נקודה נוספת זה הסיפור הזה עם אגריפס, שככה נכנס לתוך הסיפור של מצוות הקהל. אומרת הגמרא בסוטה ממאלף עמוד ב' שמה, בעמוד השני, תנא משמי דרבי נתן, באותה שעה שחכמי ישראל אמרו לו אחינו אתה, ומה פתאום אחינו אתה? מה פתאום? הוא לא יכול להיות מלך. הוא לא יכול להיות מלך, הוא מזרעו של הורדוס. טענה משמד רבי נתן, באותה שעה שהם אמרו כך, אחינו אתה, אחינו אתה, נתחייבו שונאי ישראל, כן, זה בלשון סגין האור, נתחייבו שונאי ישראל כליה, שהכניפו לו לאגריפס. הייתה פה חנופה, מה פירוש חנופה? כשמבטרים על המצוות התורה, כשמבטרים על הערכיות האלוהית הישראלית, ואומרים לאגריפס נגד התורה, אחינו אתה, כדי להכניף לו כי הוא המלך, זוהי חנופה. ועל החנופה הזאת, על החולשתיות הזאת, נתחייבו שונאי ישראל כליה. כלומר, יש פה זיוף ערכי ברמה הלאומית, על זה לא עוברים בשקט. כלומר, אם בן אדם ברמה הפרטית, הוא מפסל, לא בדיוק שומר שבת, אז לא עוברים בשקט, אבל אתם יודעים, יותר ערך הפיים ככה, יותר ממתינים לו, אבל כשזה מדובר במנהיגות, כשמדובר בזיוף ערכי ברמה הלאומית, נתחייבו שונאי ישראל כליה. פה זה לא פשוט, וכאן השאלה נשאלת למה? למה כשמגיעים לרמה הלאומית יש יותר תביעה אלוהית על כל זיוף ערכי ברמה הלאומית מאשר ברמה הפרטית? אפשר להבין שזה הרבה יותר עוצמתי, הופעה הרבה יותר גדולה. טוב, בכל אופן צריך להבין. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים במצווה הזו של מלך, שבעצם בא עם זייפו, כן? שאמרו לו, אחינו אתה, אנחנו מוצאים, תראו איתי ביחד מקור ג' בדברים י' ז', כי תבוא אל הארץ, עוד פעם, ארץ ישראל נמצאת פה, כמו גם במצוות הקהל, אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה, כמו גם באלה הדברים, פנו עשו לכם ובואו ארה הם הורים בכל שכיניו, כלומר, בכל המקומות האלה נמצאת ארץ ישראל, כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, אז מדברים על ארץ ישראל, רגע, ואמרת, אשים עליי מלך. טוב, אז מי שלומד איתנו במשך השנים כבר יודע שארץ ישראל זה מלכות, זה מדינה, כי כמו שהרב צבי יהודה מלמד אותנו, קשר טבעי בין עם לארצו זה מלכות, ריבונות, זה הקשר, זה אופי הקשר. אז ממילא, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך וירשת וישבת בה ואמרת, שים עליי מלך, צריך מלכות. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. נו מה? ברור שנרצה מישהו מקרב אחיך. לא, התורה בעצם אומרת, תקשיב טוב, מלך לא ממנים לפי למי יש כסף, אחשוורוש היה עשיר, התמנה להיות מלך, וככה גם בעוד הרבה מדינות היום בעולם, בדרך כלל מי שמגיע לרשות ממשלה, או שהוא יש לו הרבה מאוד כסף, או שתומכים בו אנשים עם הרבה מאוד כסף. באה התורה ואומרת, אדוני הנכבד, כשאתה מגיע למלכות בישראל, זה כבר לא משחק של כוח, של אנשים בעלי ממון פה. פה מתעסקים עם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. לא תשים עליך איש נוכרי, אשר לו אחיך הוא. אתה תצטרך לקחת מקרב אחיך, מהמובחרים שבאחיך. והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר. לכאורה משנה תורה זה שם של חומש דברים. צריך להבין, הוא כותב רק את ספר דברים? ואם לא, אז למה קוראים לזה משנה תורה? וכתב לו המלך את משנה התורה הזאת על ספר, והייתה אמו, ככה אמו זה קרבה גדולה, וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת, למען יאריך ימים על ממלכתו, הוא ובניו בקרב ישראל. אומרת לנו הגמרא בסנהדרין כ"א עמוד ב', וכדתניא וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, כותב לשמו שתי תורות, אחת שיוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גנזיו. כלומר, בעצם המלך כותב לעצמו פשוט שני ספרי תורה. ספר תורה אחד מונח אצלו בבית מדרש שלו, בבית הכנסת שלו. ספר תורה השני יוצא איתו על ידו, צמוד לו ליד, כמו איזה קמע כזה על היד, ספר תורה. כן, שכתוב בכתב קטן, שיוכל להיות מונח על ידו. וזה בעצם משנה תורה, מה הכוונה? יש לו שתי תורות, אחת שהיא בביתו ואחת שנכנסת ויוצאה עמו. אז לפי זה, זה לא משנה תורה במובן הרגיל של חומש דברים. אז למה התורה משתמשת בביטוי שהוא לכאורה מטעה במרכאות, חס ושלום, כן? שלמה היא קוראת לספר תורה הזה, המיוחד למלך, היא קוראת לו משנה התורה. היא קוראת לו בשם שבדרך כלל שמור לחומש דברים. למה? כלומר, יש כאן איזה רמיזה שיש משהו במלכות שמחובר לחומש דברים. גם בעניין של מצוות הקל, וגם בעניין של מצוות כתיבת ספר תורה של המלך, אנחנו מוצאים במצוות כתיבת ספר תורה את הביטוי משנה התורה, ובמצוות הקהל את הביטוי כל ישראל, שנמצא אך ורק בתחילת חומש דברים. ודבר נוסף, מה המלך קורא במעמד הקהל? חומש דברים, פרשיות שבחומש דברים. ואנחנו צריכים להבין, יש כאן קשר מהותי, מרכזי, בין חומש דברים לבין מלכות בישראל, משנה תורה הזאת, התורה של המלך, לבין המעמד הקל עצמו שנאמר בו נגד כל ישראל, לבין מה שהמלך קורא במעמד הקל, את חומש דברים, וכל זה עם הביטוי כל ישראל, וכל זה סובב ומחובר כל הזמן עם ארץ ישראל. גם באלה דברים החומש מתחיל, הואיל משה בארץ התורה, השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב למור, היית מצפה אנוכי השם אלוקיך. מה אומר משה רבנו כפי שמאיר הרב צבי יהודה? מה אומר משה רבנו? פנו עשו לכם ובואו הר האמורי, כל שכינה בערבה, בער, בשפלה, בנגב, חוף הים, בארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. אומר משה רבנו, כל התורה הזאת ניתנה לנו על מנת לקיימה בארץ ישראל. אז זה שם יש ארץ ישראל, במעמד הקל, גם נאמר, אשר אתם למדו להיראה את השם אלוהיכם כל הימים, אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שם לרשתה. וגם כשנאמר את פרשת מינוי המלך, נאמר, כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה, ואמרת, שים עלי מלך. הכל מחובר כל הזמן גם עם ארץ ישראל, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה העומק של שלושת החוליות האלה? כל ישראל, כל ישראל, חומש דברים, והמלכות, וארץ ישראל. אומר לנו הרב צבי יהודה, מקור ד', בשיחות הרב צבי יהודה, דברים, עמוד 15. לספר דברים יש שם מיוחד, משנה תורה. מה זה משנה תורה? לשון כמו של שינון, חזרה של תורה. אותה תורה חוזרת, אומר הרב יהודה, משה רבנו חוזר על אותה תורה, ומוכרחת להיות חוזרת ונשנית, עם הסידור המחודש, הציבורי, הכלל ישראלי, בארץ. שימו לב לביטוי של הרב יהודה, כל מילה מדויקת. אומר הרב יהודה, משה רבנו חוזר על התורה, לכן חומש דברים נקרא משנה תורה. למה הוא מוכרח לחזור עוד פעם על התורה? חוזר, מוכרחת להיות חוזרת ונשנית, עם הסידור המחודש, הציבורי, הכלל ישראלי, בארץ. שימו לב, אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל וארץ ישראל. הלאה, ומי כעמך, אומר הרב מזכיר הרב ציוד את הפסוק מספר שמואל וגם דברי הימים, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. העם הולך ומתחדש בארצו, בממלכתו, בסידורי הלאומיות והציבוריות הנורמלית שלו. אותה תורה, תורת השם תמימה, מתרוממת ומשתכללת משנה תורה, בתורת ארץ ישראל. כביכול, משהו קורה לתורה כשהיא שווה למקומה בארץ ישראל. מתגלה פתאום התורה במשנה תורה. משנה תורה, בתורת ארץ ישראל. מה זה משנה תורה? מה יש כאן? מה זה המשנה תורה? לכאורה, בצלילים של הרב צבי יהודה אנחנו שומעים שכביכול יש את הקומה השנייה של תורה. קומה שכל זמן שהתורה נלמדת ללא ארץ ישראל עדיין, גם אם היא צופה פנים לארץ ישראל, אבל עדיין לא בארץ ישראל, אז יש קומה אחת של תורה. וברגע שנכנסים לארץ ישראל, צריך לחזור על כל התורה שוב, כי כל התורה מקבלת עומק חדש, עומק משנה, משנה תורה. התורה משתכללת, משנה תורה בתורת ארץ ישראל. למה? כי אנחנו עכשיו נכנסים לסידור מחודש ציבורי, כלל ישראלי בארץ, מי כעמך כישראל, גוי אחד בארץ. יש פה ממלכה, סידורי לאומיות וציבוריות, יש פה עמקות של תורה, ואנחנו שואלים, לא הבנו. לא הבנו, בסדר, נכנסים לארץ, ארץ הקודש, כל הכבוד. מה עכשיו פתאום זה הופך להיות משנה תורה, תורה משתכללת, הקומה השנייה של תורה, מה קרה פה? מה הדבר הכל כך מיוחד פה? אז שימו לב, תראו איתי ביחד במקור ה', אומר הרמב״ם בפירוש המשניות למסכת בכורות, פרק ד' משנה ג', אומר הרמב״ם, מקור ה' לפניכם, שאין נקרא בית דין בסתם, אלא סמוך בארץ ישראל. בית דין שמוזכר סתם כך במשנה, זה צריך להיות בית דין סמוך, איש מפי איש, כן? וזה יכול להיות רק בארץ ישראל. סמיכת דיינים, רק בארץ ישראל. כי סמיכה, כמו שאומר הרמב"ם בהלכותיו, היא השראת שכינה על הדיין. וזה אפשר רק בארץ ישראל. בין שהיה סמוך מפי סמוך, או בהסכמת בני ארץ ישראל למנותו ראש ישיבה. כלומר, פה יש איזה דיון הלכתי, לפי הרמב״ם, איך מחדשים סמיכה, לא ניכנס כעת. לפי, אומר הרמב״ם, שימו לב טוב למשפט הזה, משפט מפתיע, משפט יסודי, משפט עמוק, שצריך לשנות את כל התפיסה שלנו. אומר הרמב״ם, לפי שבני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל, והשם כרעם כל הקהל. ואפילו היו 10 אחדים, ואין חוששים למי שזולתם בחוץ על הארץ. שמעתם דבר, אני קורא את זה שוב, זה פשוט משפט, לא נתפס. לפי שבני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל, והשם כרעם כל הקהל, ואפילו היו 10 אחדים, כלומר יש רק מניין יהודים בארץ ישראל, כל 10 בחול, אין חוששים למי שזולתם בחוץ על הארץ. אומר הרמב״ם, אתה יודע מה זה קהל? כל הקהל? מי שבארץ ישראל. מי שבחוץ לארץ, לא סופרים אותו. אומרים בית דין סתם, לא מדברים על חול. בית דין בחול, יש גאוני עולם בחול, לא סופרים אותם. מה סופרים? מי זה הקהל? מי שבארץ ישראל. עכשיו, לפני שאנחנו מבינים את העומק של הדברים, בואו נלך רגע אחד לתחילת חומש דברים. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אל כל ישראל, אומר הרמב״ם, בני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל, והשם כרעם כל הקהל, ואפילו היו 10 אחדים, ואין חוששים למי שזולתם בחוץ על הארץ. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, כיוון שחומש דברים הוא הסתכללות התורה והתגלותה במלוא עוצמתה, תפרתה, זיווה, הודה והדרה, עוזה, כל עוצמתה האדירה של תורה מתגלה דווקא בארץ ישראל. לכן התורה מקבלת משנה תורה כשבאים לארץ ישראל, ועם ישראל מתרומם למקום שנקרא כל ישראל. מה שלא היה כן בחוץ על הארץ. בחוץ לארץ הם לא נקראים כל ישראל. איפה עם ישראל נקרא? כל ישראל? רק בארץ ישראל. ולכן מצוות מלך, שהיא בעצם מלכות כאן על אדמת ארץ ישראל, להיות מדינה שהיא יסוד כיסא השם בעולם, התגלו תור השם בארצו, מדינה כזו שהיא מדינת ישראל, שכך גם צריכה להיראות מדינת ישראל ולהתנהל מדינת ישראל. בעצם המלך הוא מדבר, קורא את התורה נגד כל ישראל. למה? כי אנחנו פה בארץ ישראל, ומי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, כמו הזוהר שלמדנו בשיעורים קודמים בפרשת תמור צד ג', שישראל לא נקראים אחד, אלא בארץ ישראל. אז בארץ ישראל אנחנו כל ישראל, מתרוממים למדרגה שאנחנו נעשים אומה אחת גדולה, שפעימות ליבה פועמות בפעימות לאומיות, אחדותיות, אלוהיות משותפות. האחדיות האלוהית המתגלה על אדמת ארץ ישראל, מתגלה בנו עצמנו, עושה אותנו מבני ישראל לכל ישראל. ולכן אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. ולכן כל פעם אחרי שנת שמיטה, כשמתאים לאיזה אחדות לאומית גדולה, התגלות של מה? מה זה שנת שמיטה? התגלות של כלליות ישראל, כל שנת שמיטה, והתגלות של כללות, די כללות ביובל, אבל כל שנת שמיטה יש התעלות לכללות ישראל באורה של ארץ ישראל, בשנה השמינית, מוצאי שנת שמיטה, בחג האסיף, שכל ישראל נאספים, עולים לרגל, מגיעים אל המקום אשר בחר השם, המלך עומד נגד כל ישראל, שהם קוליים, שהם אחדיים, אלוהיים, כתוצאה מאדמת ארץ ישראל, והאור של האחדיות הלך ופרח והתחזק וסגסק כתוצאה משנת השמיטה, שזה עתה סיימו אותה. ואז המלך, שהוא בעצם המלכות, הריבונות בארץ ישראל, כפי שכותב המשנה ברורה בסימן תפקוף סמך א', שהריבונות והשליטה היא הקובעת עם ארץ ישראל בתקומתה, עם השכינה חזרה למקומה, ואומר אפילו ישראל גרים שם, יושבים שם, אבל הישמעאלים מושלים עליהם, מי קרי בחורבנם? רק שישראל מושלים, רק אז, אומר המשנה ברורה משם הבית יוסף, רק אז זה נקרא שיש תקומה לארץ ישראל, שהשכינה חזרה. אז מתי אנחנו נקראים כל ישראל? בשום מקום בתורה לא נקראים כל ישראל, רק בשני מקומות. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, שזה חומש משנה תורה, חומש של ארץ ישראל, של חזרה על כל התורה בקומה השנייה שלה, בהתעלות וההתגלות הגדולה שלה, כי ישראל מתעלים למקום עמוק יותר, גדול יותר, כשבאים לארץ ישראל. כתוצאה מזה אנחנו נעשים כל ישראל. כל ישראל מקבלים תורה, ואז המלך קורא את התורה נגד כל ישראל. ולכן המצווה היא כל הזמן, גם בדברים ארץ ישראל, גם בהקל ארץ ישראל, וגם בעשים עליי מלך, גם שם זה ארץ ישראל. ולכן התורה של המלך נקראת משנה תורה. למה צריך לקרוא לה משנה תורה? משנה תורה זה כינוי ששמור לחומת דברים. אז למה עכשיו לבלבל אותנו ולקרוא לספר תורה שעל ידו של המלך, הספר תורה המלכותי שאיתו הוא מנהל את המדינה, למה לקרוא לו משנה תורה? מה, למה אתה מבלבל אותנו? הוא מגלה לנו התורה פה סוד גדול. דע לך, המלכות בישראל היא התגלות של משנה תורה, של קומה שנייה של תורה, של תורת ארץ ישראל, של קוליות ישראל, של כללות ישראל, של ויחן ישראל באחדות, כאיש אחד לב אחד, על אדמת ארץ ישראל, בהופעת האור האלוהי בתוכנו ועלינו. זוהי המלכות בישראל, זוהי הלאומיות בישראל, זוהי הלאומיות אם אתם רוצים או לא רוצים. ככה הקדוש ברוך הוא בנה את עולמו, ככה הוא ברא אותנו, זוהי מלכות בישראל נקודה. אם היא לא מתנהגת כך, זוהי מלכות לא בריאה. זה הכל, לא בריאה. ולכן אומר לנו הרמב״ם את הדברים הקדושים והמדהימים האלה, לפי שבני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל. מה פתאום? פה בארץ בסך הכל כמה היה פה בירושלים? הרי מסכתבים מספרים. הייתה איזו עיתונאית זרה שרצתה לעשות ספר למען אויבינו, הלכה לספרי הרישומים בטורקיה ובדקה את ספרי אוכלוסין, התהפכה להיות למען עם ישראל וכתבה ספר. כתבה ספר שבו היא מביאה את כל הנתונים האלה, והיא מראה שלא היה פה כמלט אף אחד, פשוט היה ריק פה. 80 ומשהו אלף איש, חלק נוצרים, חלק מוסלמים, חלק יהודים, לא היה פה כלום. ובעצם, נדמה לי הספר נקרא מאז ולתמיד, לא זוכר כבר את השם של הספר, ובעצם היישוב בארץ ישראל היה כל כך קטן. אז הרמב״ם, אנחנו לא מבינים מה אתה אומר, רבנו, אתה אומר לנו שבחוץ לארץ יושבים ענקי עולם, ראשי ישיבות, תלמידי חכמים שאי אפשר לתאר בכלל, בתקופה ההיא, היום הכל כאן. אבל לפני 100 שנה אפילו, 150 שנה, ככה זה היה. ועכשיו, ואתה אומר לנו לא, שכמה שיושבים שם, הם הקהל, זה גם נמצא הרי גם בחתם סופר, יורד הרי של המדלת על הרמב״ם קידוש החודש, שגם הוא אומר שבני ארץ ישראל אפילו קורמים ויוגבים. מה הוא רוצה להגיד? בחוץ לארץ יושבים הרבנים, פה יושבים קורמים ויוגבים, לא הרבנים. הם, בני ארץ ישראל, הם מקדשים את החודש. בזכותם החודש מתקדש. ככה החתם סופר, כן? אז זה אותו רעיון בא מהרמב״ם כאן. שרמב״ם אומר לפי שבני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל. והשם כרעם כל הקהל. ואפילו היו 10 אחדים, פה יש איזה מניין, וכולם בחול, ואין חוששים למי שזולתם בחוץ על הארץ. למה? כי מי שנמצא בארץ ישראל מתגלה בו אור הכללות. ולכן מתחיל החומש, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אבל, ברור שכשאנחנו מסתכלים על מצבו של עם ישראל, כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. למה? כי ברור שבני ארץ ישראל הם הקהל. אבל כשאתה מסתכל ואתה אומר, רגע, אבל איפה כל עם ישראל? הוא בגלות. בסדר, אתם נקראים הקהל, אבל בוודאי לא הייתה הכוונה שהמניין שיש פה יהיה 12 השבטים. צריך פה את כל עם ישראל חזרה. וגם לזה יש מעמד בהלכה. תראו איתי ביחד, מקור ה' שורה שלישית, פוסק השולחן ערוך ביורד דעה, סימן שין למדלת, על פי הרמב״ם, בזמן הזה אין חיוב תרומות ומעשרות מן התורה, אלא מדבריהם. כל החיוב בהפרשת תרומות ומעשרות הוא רק מדרבנן. למה? מפני שנאמר, כי תבואו, כי תבואו אל הארץ. כי תבואו, משמע, ביאת כולכם, ולא ביאת מקצתם, כמו שהייתה בימי עזרה. אז אומר השולחן ערוך ופוסק על פי הרמב״ם, שבעצם כל זמן שעם ישראל ברובו הגדול בחול, ולא בארץ, אז למעשה האור של ארץ ישראל לא מופיע, וקדושתה לא מספיק מתגלית. הקדושה העצמית שלה היא קדושה עצמית טבעית, אבל הקדושה העצמית הטבעית הזאת לא יוצאת אל הפועל, כפי שמסביר גם הכפתור והפרח וגם החתם סופר, כשעם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. עכשיו, אבל לכאורה נמצאים פה אבל כמות יפה של אנשים, ומישהו בין ארץ ישראל, זה הקהל, והתורה קוראת לו כל הקהל, והם מתחשבים בזולתם. נכון, באמת מי שבארץ ישראל מתגלה בו כללות ישראל, ורק הוא קובע, ורק הוא מצביע, ורק הוא נחשב בתור כביכול, כל ישראל, כשאנחנו בודקים כל מיני נושאים הלכתיים, לדוגמה, בוויכוח האם קום המדינה הוא הצלה לכלל ישראל או לא. אז יש כאלה שרצו להגיד, זה הצלה רק ליישוב היהודי, לא היה הצלה לחול. אנחנו לא מקבלים את זה. זה הצלה היה לכל העולם כולו. אנחנו רואים היום שכל העולם היהודי היום חי וקיים, למרות אנטישמיות פראית היום באמריקה ובאירופה, רק בגלל שיש מדינת ישראל. זה היה הצלה לכל כלל ישראל. אבל גם אם תגיד שמדובר רק ביישוב היהודי, היישוב בארץ ישראל הוא כל הקהל. זה נקרא הצלה לכלל ישראל. ועוד פעם, יש עוד כל מיני סוגיות שבהם אנחנו מתייחסים לעובדה שהרמב״ם אומר לנו שכל הקהל זה היהודים שבארץ ישראל. כי אור הכללות, כל ישראל מתגלה רק מי שיושב פה בארץ ישראל. אבל ברור שמצד הרצון לגלות את האור של ארץ ישראל במלוא הודעה, במלוא הדרה, במלוא עוזה ותפארתה, צריך את כל עם ישראל פה. ולכן תרומות ומעשרות, הפרשת חלה, כל אלה מדרבנן, אומר הרמב״ם, ופוסק את זה השולחן ערוך. למה? משום כי תבואו זה ביאת כולכם ולא ביאת מקצתן. צריך פה את כל עם ישראל, יושב בארץ ישראל, איש על נחלתו, ובעזרת השם תחת גבנו ותחת עינתו. ואז מתגלה קדושת הארץ, ומצוות התלויות בארץ הופכות להיות דאורייתא, תרומות ומעשרות, הפרשת חלה. אז בעצם ברור שיש חיסרון בזה שרק חלק מעם ישראל פה בארץ ולא כולו. וכאן יש נקודה שבאמת מדינת ישראל כבר כמה שנים טובות זנחה את כל העניין של קיבוץ גלויות. כאילו זהו, מן אווירה כזאת של סיימנו, זהו, הגאולה הבאה, יש לנו מדינה ואנחנו מסודרים, אפשר לנסוע לים. מה זה הדבר הזה? יש עוד מיליונים מיליונים של יהודים בחוץ לארץ. למה אתה לא עמל בכל כוחך להביא אותם לפה? יש לנו מיליון יורדים, 800, 900 או מיליון, בין 800 למיליון יורדים. אנשים שהיו בארץ ועזבו. איך אתה יכול לעשות לעצמך כזה דבר? גאולה צריכה להתקדם. ציפור צריכה להמשיך להניע את כנפיה. יכולה להמשיך לדעות עוד טיפה, אחר כך מתחילה לרדת. איך אתה יכול לוותר על יהודים שנמצאים בחוץ לארץ? מה אתה עושה מבחינת מה שמכנים היום, נקרא לזה בעברית, פרסום, שיווק, על מנת לקרב יהודים ולהביא אותם לארץ ישראל. האם אתה עמל לייצר מקומות עבודה כדי למשוך לכאן יהודים שיחזרו לארץ? הרי לדוגמה, פרויקט תל אביב, כשהוא בוטל איזה 2,000 או 3,000 מהנדסים, עזבו את הארץ. עזבו את הארץ. כלומר, ברגע שאתה לא דואג ליצירת חסר בידיים עובדות, זה מה שצריך להיות פה. צריך להיות פה חסר בידיים עובדות על מנת לעודד עלייה. זה המפתח, אני אומר, מניסיון מעשי. וממילא, כשאתה לא מרוכז בלקבס גלויות, אתה לא מרוכז בקידום הגאולה. אתה מרוכז בלחיות על מה שאבא שלך הכין, על מה שאבות בתשח ולפני כן עשו את העבודה שעשו, ואתה חי על זרי דפנה. מה, העבודה נגמרה? גאולה הגיעה? משיח כבר כאן? בית המקדש נבנה? מה? אנחנו צריכים כמדינה להשקיע בבחינת סדרי עדיפויות לכל הנמוך, זה במקום השלישי, בסדרי עדיפויות של מדינת ישראל, לכל המאוחר, להשקיע ולהביא לכאן את כל הגלויות, לכאן לארץ ישראל. הדבר הזה הכרחי להתקדמות הגאולה, משום שכל עוד זה ביאת מקצתן ולא ביאת כולן, עדיין האור של ארץ ישראל לא מאיר. ואומנם, מי שנמצא בארץ ישראל מאיר בו אור הקהל, אור הכללות, וזה נקרא כל הקהל, אומר הרמב״ם. נכון, לא צריכים להתחשב במה שחושבים בחול, פה בני ארץ ישראל, פה, למה? כי זה, הם מאירים מאור הכללות. אבל מה עכשיו? אז ביטרת על היהודים בחוץ לארץ? איך אתה יכול? אתה רואה, אין לך הפרשת אומות ומעשרות, אין לך הפרשת חלה, צריך להביא את כולם לפה. זה נכון שבני ארץ ישראל הם כל הקהל, ורק מי שכאן מתגלה באור הכללות. נכון, אבל יש יהודים בחוץ לארץ, אז לא כל אור הכללות מופיע. מופיע אור הכללות על מי שפה, אבל מופיע במדרגה לא מספיק גבוהה, על מנת לחדש את כל המצוות התלויות בארץ, ועוד לקחת אותנו קדימה לגאולה השלמה. אז פה אנחנו לומדים לדעת את המשמעות האדירה של ההתגלות של אור השם בלאומיות הישראלית. מכיוון שכשבאים לארץ ישראל, מה זה משנה תורה? מה קורה אז לתורה? היא מופיעה באור של כללות ישראל, שזה אור השכינה, ואיפה נמצא המבטא המיוחד של זה? איפה זה בא לידי ביטוי בצורה מחודדת? מבלחות שבישראל. ולכן ברגע שהם אומרים לאגריפס, חכמי ישראל אומרים לו, אחינו אתה, אחינו אתה, זיוף ברמה הלאומית הכלל ישראלית, הוא בעל ערך מזיק הרבה יותר גדול מאשר ברמה הפרטית. כי זה נזק ברמה של משנה תורה, בהיכלו של מלך פנימה, בהתגלות שכינה בישראל, בכללות של הופעת אור הכלל בישראל. כל פגיעה שם היא פי אין סוף מאשר פגיעה בחיי הפרט. ולכן כשהם אומרים, אחינו אתה, נתחייבו שונאים של ישראל כליה. כלומר, כשאנחנו היום חושבים שאנחנו יכולים להמשיך להתנהל כמדינה במצב חולני, בו מנהיגים את המדינה אנשים שלא יודע אם ראו בחיים שלהם דף גמרא. מילא זה שהמדינה מנהיגה את עצמה, מתנהלת בממשלות כאלה שעושות טובה ושומרות לנו על חצי סטטוס קוו, למחצה, לשליש ולרביע. מה אנחנו חושבים? שאפשר להמשיך ככה להתנהל? והכל יהיה בסדר, אתם יודעים. המערכת המשפט תמשיך להיות משפט לא יהודי, והכל בסדר, לא קרה כלום, נמשיך לזרום עם זה. כולם כבר התרגלו שזה המשפט, יש רק ויכוח, כן בגץ, לא בגץ, אפילו אנשים עם כיפה על הראש, על מה הם רבים, כן בגץ, לא בגץ. הם לא אומרים מה פתאום בכלל מערכת משפט שהיא לא תורנית, תן לנו לפחות סמכות מקבילה. אתה לא שומע את הדברים האלה. כן, התנהלות היא ככה, אתה יודע, מה שנקרא, זה בסדר, זה כבר נהיה נורמלי. עזיבת התורה התאזרחה לה על הספה בסלון הלאומי שלנו, וזה בסדר. באה התורה ואומרת, רבותיי, זיוף ברמה הערכית הלאומית הוא זיוף מסוכן, הוא זיוף חולני. הקדוש ברוך הוא מעריך הפעם. אבל זה נקרא אומה שהיא לא במצב בריא, אומה שזקוקה לרפואה. ממש כך. עכשיו, כדי להבין את עומק הבעיה, ניכנס לדברי מרן הרב קוק, תראו איתי ביחד במקור וב. אומר הרב באורות הקודש חלק ב', האחדות הכוללת י"ט. מסביר הרב את הנקודה פה בכל העניין הזה של ארץ ישראל והכללות. מה, לאן זה מושך כל הדבר הזה? אומר מרן הרב, כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה של העולם המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות, והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה הראשונה של תוכנית החיים, ואפלת העולם רבה היא. אומר הרב, תדע לך, אפשר לחיות את העולם שתי עולמות שונים. אפשר לחיות את העולם עולם מפורד, מפורד, אוהו, מה הולך, אלה רבים עם אלה, אלה מפגינים לאלה, אלה מקסחים את אלה, אלה יורדים על אלה, מה שהולך, שם יעזור לכולנו. אפשר לחיות את העולם עולם מפורד, אפשר לחיות את העולם בהתגלות עליונה שמימית של עולם מאוחד, עולם הרמוני. כשאתה חי בעולם מפורד, זה חומריות, שחומריות תכונתה היא גבולות, פירודים, גופים, עניינים, אינטרסים. כשאתה חי בעולם רוחני טהור, אתה חי בעולם של אחדות, כי הרוחניות היא יכולת ההתאחדות של החסד, של אהבת האדם. התאוות הגופניות הן עומדות בשורה הראשונה של תוכנית החיים, ואפלת העולם רבה היא כשהחומריות מתגברת על הרוחניות, וההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות של העולם המאוחד. הצלילים האלה מכאיבים לכולנו. הצלילים האלה מכאיבים לכולנו. כשאתה מוצא שעם ישראל נמצא במצב שרחמנא ליצלן צריך להתמודד עם אנשים שמרימים דגלים אידיאולוגיים של תאוות גופניות חומרניות נמוכות, אז האם העולם הרוחני המאוחד גובר על העולם החומרי המפורד, או שמה להפך? ממשיך הרב ואומר, וכשההשקפה של העולם האחדותי מתגברת, ברגע שההסתכלות של כעמי כעמך כישראל גוי אחד בארץ, יש הקדוש ברוך הוא, יש עם ישראל, יש אברהם יצחק יעקב משה אהרון יוסף דוד ושלמה, יש רמב"ם ורש"י, יש לנו הרשב"א ורמב"ן, יש לנו את השולחן ערוך והרמ"א, יש לנו את הרב קוק, יש לנו את הגר"א, את הבעל שם טוב, יש לנו ככה היסטוריה עולמית מפוארת, ומסתכלים על הכל באחדות, בחיבור, מבינים שיש פה מהלך לאומי ישראלי של תיקון עולם. כשההשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות, והעולם הולך הלוך ואור. טוב, עד כאן, זה רוח לעומת חומר, רוחניות לעומת תאוותנות חומרנית. שימו לב, אומר הרב, כל זה מתחבר לארץ ישראל. אווירה דארץ ישראל הוא המחכים, הוא הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. אומר הרב, דע לך, האדמה של ארץ ישראל היא זו שחודרת ללבבות שלנו ועושה אותנו בעלי חוכמה רוחנית, אחדותית, הרמונית, בשירת האמונה לאל חי, לאל חיינו, שמחיה אותנו, מאחד אותנו, מחבר אותנו, מאחה אותנו. ארץ ישראל היא עושה זאת. ואומר הרב, בארץ ישראל יונקים מאור החוכמה הישראלית, ממהות החיים הרוחניים המיוחדים לישראל, מהשקפת העולם והחיים הישראליים, שהיא ביסודה ההתגברות של העולם המאוחד על העולם המפורד. זה הכל. ארץ ישראל, מי כעמך כישראל גוי אחד? בארץ, אומר הזוהר. אומר לנו הרב קוק, ארץ ישראל היא המכניסה ומחדירה בנו את ההשקפה ההרמונית, האוהבת, המחוברת, המאוחדת, הרוחנית. ממשיך הרב ואומר, וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה וכל סעיפותיה וסעיפיה. בארץ העמים הטמאה, מי שנמצא בחוץ לארץ באדמה האטומה, שהרוחניות אינה יכולה להופיע בה במלואה, במלוא עוצמתה, אי אפשר להשקפת העולם המאוחד להיגלות, והעולם המפורד שולט בחוזקה, והשקפתו הפרטית והמפורדה המחולקה ומנוכרה, נקרא לזה בלשון של היום האינטרסנטית האנוכית שחושבת רק על עצמה, היא הרודה בכל מערכי החיים. וכך גם נראית הפוליטיקה של המדינות הזרות האלה. ועם כל ההתאמצות לנשום נשימה ישראלית ולהזכיר אל הסוד של העולם האחדותי, אוויר ארץ העמים מעכב. ממשיך הרב ואומר, על כן מלאה היא האדמה הטמאה שבחוץ לארץ מסירחון עבודה זרה. ומה זה סירחון עבודה זרה? סירחון של פירודיות, סירחון של חוסר חיבור, של חוסר אחדות. כן, בכניסה. חיסרון של חוסר אחדות, וישראל שבחוץ לארץ, אבל בסדר, זה האדמה הטמאה. תגידו, אולי זה אצל לא יהודים. אומר לנו הרב את המאמר של רבי ישמעאל במסכת עבודה זרה, וישראל שבחוץ על הארץ עובדי עבודה זרה בטהרה הם. תראו במקור וב, שורה שלישית מהסוף. ישראל שבחוץ לארץ, מה תגיד? זה ישראל, צדיקים. אדוני, הם יכולים להיות צדיקים. הם נחשבים עובדי עבודה זרה בטהרה. למה בטהרה? כי הם באמת שומרי מצוות. אבל כיוון שהם בחוץ לארץ, הם כמו עובדי עבודה זרה. למה? כי עבודה זרה היא הפירודיות, החלקיות. לקחת איזה פסל, לקחת איזה כוח בעולם ולסגוד לו. לעומת זאת אצל ישראל זה החיבור ההרמוני, האחדותי של הכל ביחד. החיבור האחדותי הזה, אומר הרב, תלוי באדמת ארץ ישראל. אפילו תהיה צדיק גדול בחוץ לארץ, אתה נכתב אמנם בטהרה, עובד עבודה זרה בטהרה. למה? כי אין לך את היסוד האחדותי. לכן חומש דברים מתחיל, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. עכשיו אנחנו מבינים את זה בפשטות. למה אל כל ישראל הביטוי הזה לא מופיע בשום מקום אחר? כי רק כאן מופיע משנה תורה, קומה שנייה של תורה, כללות ישראל. הקהל זה רק בני ארץ ישראל, אומר הרמב״ם. ממשיך הרב ואומר, ואין דרך להינצל מחרפת עבודה זרה, כי אם בכינוסן של ישראל לארץ ישראל, לתת לכם את ארץ כנען, להיות לכם לאלוהים. שימו לב לביטוי, להיות לכם לאלוהים. לכם לאלוהים. קרבה. קרבה גדולה. אדם בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. אין קרבה בחוץ לארץ. רק מי שדר בארץ ישראל יש לו אלוה. להיות לכם לאלוהים. בקרבה יתרה. איפה זה מתרחש? כשאתה בארץ ישראל. ממשיך הרב ואומר, ומסוגלתי, מסוגלתי ארעד חסוכה, ארץ החושך, חוץ לארץ, לפלפול הפרטים. שם באמת הפלפול הפרטני של פרטי הלכות קטנטנים, דקדוקי סופרים, דווקא שם נורא מתאים. למה? הבא מתוך הפירוט. כי שם באמת אין את האור של השכינה, האור הגדול, הופעת השכינה, כנסת ישראל, כל האורות הגדולים של ארץ ישראל. אז שם באמת יותר קל להתעסק עם פרטים קטנטנים, קטנטנים של הלכות. אבל חוכמת האורה, אם אתה רוצה, מה זה אם אתה רוצה? כשאנחנו רוצים לחזור עם כל ההלכה שהתפתחה ונבנתה בפרטי פרטיה בגלות, ביסודה היא בארץ ישראל, אבל התפתחה בגלות. ואנחנו באים ורוצים לחזור לארץ ישראל. ורוצים לחזור להאיר את אור הנשמה בתוך כל הפרטים האלה, את אור כללות ישראל, אור השכינה, אנחנו צריכים את חוכמת האורה. אבל חוכמת האורה, אומר הרב, רק בארץ האור נמצאת. שימו לב איך הרב קורא לארץ ישראל, רק בארץ האור נמצאת. אין תורה כתורת ארץ ישראל. זה הכל. חברים, זה הכל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. ולכן בעצם אומר לנו משה רבנו, אלה הדברים שאתה דיבר משה אל כל ישראל. אל כל ישראל. פנו עשו לכם ובואו ארעי מורי וכל שכינה וכו'. משנה תורה, אומר לנו הרב צבי יהודה, כי התורה, איך אומר את זה? תורת השם, אותה תורה שלכאורה למדו בגלות, תורת השם תמימה, היא לא משתנה, היא אותה תורה בדיוק, אבל היא מתרוממת ומשתכללת משנה תורה בתורת ארץ ישראל, מקבלת את הקומה השנייה שלה, נכפלת בקומתה חדר לפני מחדר, חדר ועלייה על גבה, ואיפה? שאתה פה בארץ ישראל בחברוניות המכפלתית הזאת, שבעצם כופלת את התורה, קוממיות, שתי קומות, מאירה את אור השם השכינתי של כללות ישראל בתוך התורה כולה. וזה בעצם הסיבה שהרמב"ם אומר, לפי שבני ארץ ישראל הם אשר נקראים קהל, והשם כרעם כל הקהל, ואפילו היו 10 אחדים, ואין חוששים למי שזדולתם בחוץ על הארץ. אז עכשיו אנחנו מתחילים להבין שבעצם כל התרבות הרוחנית שאנחנו מצפים לה היא קשורה לאדמת ארץ ישראל. ואני רק מעלה שאלה, האם ייתכן שפגיעה בארץ ישראל ממילא תפגע במצב הרוחני של עם ישראל? האם ייתכן שכשהורסים את גוש קטיף לדוגמה, מגרשים יהודים ונותנים שם לערבים, והערבים באים ומחללים בתי כנסיות, שורפים, מחריבים, האם יכול להיות שזה גורם לירידה בשמירת שבת, כמו המקושש עצים אחרי חטא המרגלים? האם ייתכן שזה פוגע בקדושת הברית, קדושת המשפחה, כמו פרשת ציצית שניתנה אחרי חטא המרגלים? האם ייתכן שזה גורם פתאום לירידה רוחנית בכל הרמה הלאומית, וירידה ברמת האחדות הלאומית? האם ייתכן שבעצם כל מצבנו הרוחני הוא בגלל חוסר כבוד וחוסר התייחסות מספקת לכיבוש ויישוב ושמירה על ארץ ישראל והתפתחות ארץ ישראל וקיבוץ גלויות לארץ ישראל. האם ייתכן שנרדמנו בשמירה על ארץ ישראל ומשום כך אנחנו מוצאים את עצמנו היום במצב שזקוקים לרפואה לאומית? נשאיר את זה בסימן שאלה, ניכנס לפסקה נוספת בדברי הרב קוק, שאולי כבר תתחיל לדחוף אותנו למקום שהסימן שאלה תמיד יישאר כי אין לנו נביא, אבל כבר מקום שבו אנחנו מרגישים כבר קרוב לוודאי שבוודאי את זה צריכים לתקן. תראו איתי ביחד במקור סיין, אומר הרב קוק באורת התחייה נון, יניקה תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגלוי מהארץ. תורה שבעל פה זה בעצם חכמי הסנהדרין, שהם יושבים עם התורה שבכתב ועם מה שקיבלנו מהר סיני, והם בעצם יכולים גם לקבוע תקנות, יכולים לשפוט כדיינים סמוכים ששכינה עליהם, יכולים לעשות הרבה מאוד דברים כחכמי תורה שבעל פה. אבל העיניקה של תורה שבעל פה היא בגניזה מהשמיים, כן? וכאן אני, כדי שהדברים יהיו קצת יותר מובנים, צריך לדעת שדברי הרב פה נעים כביכול על שני צירים מקבילים, אבל בכלל לא מקבילים, אלא זה מלביש את זה. ציר אחד זה ציר של תורה שבעל פה לעומת תורה שבכתב, והציר השני שהוא בעצם העומק של הביטויים האלה בקבלה, תורה שבעל פה זה השכינה הקדושה, מלכות דאצילות, ותורה שבכתב זה התפארת שמעליה, שהיא בעצם מניקה את המלכות שתחתיה. כלומר, התורה שבכתב היא שמימית יותר בצינור השפע האלוהי בהשתלשלות של האור משמיים, תורה שבכתב, והיא מניקה את התורה שבעל פה, שהיא בעצם השכינה הקדושה שיורדת אלינו. ופה למטה האור של התורה שבעל פה מופיע בחכמי ישראל, מופיע בעצם בדיינים הסמוכים, בהשראת השכינה. אז אומר הרב שתורה שבעל פה יונקת אומנם מן השמיים, אבל בגלוי יונקת מן הארץ, מארץ ישראל. כלומר, אתה רוצה את משנה התורה? אתה רוצה את התורה שבעל פה? את המציאות שאור התורה מאיר בלבבות של ישראל, ויש התגלות של כללות ישראל כזו שמתגלה בחכמי ישראל, ותורה שבעל פה נמצאת במלוא עודה והדרה, במלוא עוצמתה? את צריכה ארץ ישראל להיות בנויה, אומר הרב. זה בניין הארץ. תבנה את ארץ ישראל. צריכה ארץ ישראל להיות בנויה. נורא קשה לנו אחרי מאות רבות של שנות גלות לעכל את זה, שמשהו רוחני, נשמתי, אלוהי, יהיה תלוי בבניית בתים, סבילת כבישים, כיבוש, בניין הארץ. נורא מוזר, לא התרגלנו לתורה דמיונית וירטואלית, אפשר להגיד קצת הזייתית אפילו, שמנותקת משטח. מה אתם עושים עניין מנדלן? אנחנו חיים בכפר גלובלי קטן והם חושבים שהם בקדמה, והם בעצם באיזה פרימיטיביות מחשבתית של אנשים שלא למדו תורה מימיהם, ואין להם טיפ טיפת הבנה. כי אומר לך הרב, יניקה תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגלוי מהארץ. אתם מבינים מה זה בגלוי מהארץ? לא מבינים? משפט הבא, וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה. מסוד, אז צריך את כל ישראל, צריך קיבוץ גלויות. משרד העלייה והקליטה זה משהו כזה היום זניח, אתה יודע, מטפל באלה שהחליטו לעלות. יש כל כך הרבה יהודים היום בחוץ לארץ שכבר מבינים שהם מוכרחים לעלות. אם כל השנים הזנחנו, צריכים להתעורר היום, להביא אותם לפה במיליוניהם, בכמויות אדירות, לא לחכות רגע. זה משפיע על התורה, זה משפיע על התגלות אור השכינה, זה משפיע על האחדות שלנו, זה משפיע על הרוחניות שלנו, זה משפיע על הכל. אומר הרב, וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה וכל ישראל יושבים עליה מסודרים בכל סדריהם, מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תכסיסיהם. אז חיה היא תורה שבעל פה בכל זיו תפארתה, כלומר אור התפארת שמאיר בה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. בגלות נפרדו התאומים, נתעלתה התורה שבכתב למרומי קוצה, וירדה התורה שבעל פה בעומק תחתית. טוב, קשה להבין את זה בלי ההסבר הקבלי שהסברנו קודם, שהכוונה היא בעצם שכביכול התפארת אינה מהירה כראוי למלכות, משום שהשכינה מושפעת ממעשה ישראל. כשישראל לא בארץ ישראל, כשישראל לא במצב של כל ישראל, של משנה תורה, של התגלות אור התורה והחוכמה הארץ ישראלית בישראל, אז אור התפארת אינו מאיר לשכינה, והשכינה אינה מאירה אלינו, וממילא השכינה כבכל נגנזת. וממילא זה תורה שבעל פה נגנזת. אז אנחנו, אבל עדיין יש לנו הלכה, נכון? ומכל מקום היא מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח יעבר. אנחנו לומדים תורה ולומדים גמרא, כן? משיח העבר, והמספיק לעמידה בחיים מצומצמים, והיא יורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים, וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו, ויסגסג בכל הדר סדריו, עם ישראל יחזור ויבנה את מדינתו, אז תחל תורה שבעל פה, לצמוח מעומק תורשיה, תעלה מעלה מעלה, זה כבר לא יהיה הגמרא שרק אמרו פעם, אלא זה יהיה אותה גמרא, אבל מהירה בחכמי ישראל של הדור, באור של שכינה ממש. אז גם היום מהיר, אבל היום זה מעט, זה מצומצם. כשאנחנו נזכה לשיבת השכינה, זה יהיה באורות כאלה שאין מה להשוות בכלל. ואומר, באור תורה שבכתב, יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, תהיה רעננות, התחדשות של תורה, והדודים, כלומר, זה מדומה לבעל ואישה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, תפארת ומלכות, קודש הבריחו וכנסת ישראל, והדודים, האהובים, יתאחדו בנבי הפריונם, ואור נשמת אל חי העולמים, המתגלה בתחיית ישראל וברום קרנו, יאיר באור שבעת הימים, הלא רחמה, ואור הלבנה גם יחד, והיה אורם ישר חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפעת חיים. כלומר, האור, הרב פה, אני לא רוצה להתחיל כנס אותו מדי, אבל כביכול הרב מדבר שבשמי שמיים יהיה ירידת שפע מאוד גדולה, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ביום חבוש השם את שבר עמו. ומחץ מכתו ירפא. יש פה רפואה לאומית. הרפואה הלאומית תלויה בבניין ארץ ישראל, שיביא את העולם המאוחד הרוחני של התגלות כל הקהל, כל ישראל, הארץ ישראלית, וזה מה שיגלה כאן בעזרת השם, את הקומה השנייה הזאת ברמה הלאומית. ונסיים בדברי הרמב״ם בהלכות ספר תורה, מצוות עשה על כל איש ישראל לכתוב ספר תורה לעצמו שנאמר ואתה כתבו לכם את השירה, כלומר כתבו לכם תורה שיש בשירה זו, זה בסוף שירת האזינו. מי שם לומדים שאם צריכים לכתוב את השירה, והרי אי אפשר לכתוב חומש, רק שירה, צריך את כל החומש. אם כותבים את החומש, אז כבר לומדים על כל התורה שאת כולה צריכים לכתוב. אז את כל התורה לומדים שצריך לכתוב אותה, מאיפה? מחומש דברים מהשירה שבו. תראו בדעת כהן, כותב הרב קוק, דעת כהן רש למד ג', חומש דברים לבדו יש לומר דחשיב כדבר שהיה בכלל, ויצא מן הכלל, ללמד על הכלל כולו יצא. הוא יצא מן הכלל לא כי הוא יוצא מן הכלל, אלא כי הוא יותר כללי מכל פרטי הכלל, והוא בא ללמד על כל הכלל, שכל החומשים בכלל חובת כתיבה, ומכל מקום העיקר היא השירה, חומש דברים בשירה שלו, בהופעה כללות ישראל שלו, בהופעת השכינה משנה תורה, הקומה השנייה של השכינה הקדושה, השירה של התורה היא השירה של ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו רפואה לאומית שלמה לכל חולי עמו ישראל, גם ברמה הפרטית ובעיקר ברמה הלאומית, שממילא תשפיע את הספר גם לרמה הפרטית. חזקו ואמצו.